אנחנו עם שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק. שלום וערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
את כשרת ההתיישבות במדינת היהודים, ובת לניצולי שואה, איך עובר עלייך היום הזה?
טוב, אני בת לניצולת שואה אימי, אסתר אריקה קראו לה אז כשהייתה ילדה בהונגריה, ואני קודם כל, כל חיי חיה את הסיפורים משם, למרות שברוך השם, הייתה לי ילדות מאושרת, הייתה לי אמא שידעה לתת שמחת חיים ואהבה ופינוקים וכל מה שצריך, לא חיינו בתל השואה במובן הרע של המילה, אבל חיינו את הסיפורים מאותה תקופה. כל החיים והדמויות הן פשוט חלק מחיי, והדירת מסתור הקטנטנה והצופה שהם הסתתרו בה היא חלק מהחיים שלי כל הזמן, לא רק ביום השואה, כל הזמן. היה סיפור מאוד מיוחד למשפחה של אמא שלי. הם חיו בעיירת גבול בהונגריה. כידוע, הנאצים פלשו להונגריה באיחור רב, רק באביב 1944, כי שבועיים לפני ליל הסדר נכנסו הנאצים, הצבא הנאצי להונגריה. והיהודים בהונגריה במשך שנים שאחיהם נטבחו ונשחטו ונרצחו בכל מיני מידות משונות, לא תמיד ידעו אפילו מה קורה שם. ולעיירת הגבול הזו הגיעו כל מיני פליטים שברחו מהתופת, ובבית של אמי הגיעה פליטה בשם צלינה, והיא סיפרה את כל הזוועות, היא ידעה הכל והיא סיפרה הכל, אבל הבעיה הייתה שאף אחד לא האמין לה. אנשים אמרו, מסכנה, נטרפה דעתה, השתבשה דעתה מרוב צרות, מרוב טראומות, היא אומרת דברים שלא ייתכן שהם באמת קורים. פשוט היהודים בהונגריה לא האמינו.
וזאת למרות שהיהודים בהונגריה עדיין היו משוללי זכויות, ועדיין היו להם כל מיני, הטילו עליהם מגבלות כאלה ואחרות, לפני שהנאצים הגיעו, ועדיין הם לא האמינו, אז על אחת כמה וכמה.
ועדיין הם לא האמינו, ועדיין הם לא האמינו. אני אספר לך עוד דבר, שבתקופה שהנאצים עוד לא נכנסו, הגרמנים כבר התחילו לשעבד את היהודים בפרך, וסבא שלי, בגלל שהוא היה קצין בצבא הגרמני, שזה היה אסור, ההונגרי, סליחה, זה היה אסור ליהודים, אבל הוא כן קיבל בגלל זה פריבילגיה שהייתה לו מעמד של קצין, הוא נאלץ לעמוד ולרדות באחיו היהודים, ולראות איך הם פשוט מתים בעבודת הפרך, ובזוועות שהם נאלצו לעבור במחנות הכפייה האלה של ההונגרים, אבל עדיין הם לא האמינו. אז מה שקרה, כשהנאצים נכנסו, סבתא שלי, שהייתה היחידה שבאמת הקשיבה לצלינה, ראתה שכל מה שצלינה אמרה קורה, רק בדיוק לפי הסדר, הגרמנים מאוד מאוד מסודרים, אז בדיוק כל הגזרות של היהודים קרו בדיוק לפי הסדר, רק שמה שקרה בגרמניה ובפולין ובכל הארצות שכבר היו תחת השלטון הנאצי, מה שקרה בטווחים של חודשים, בהונגריה זה קרה בטווחים של ימים, אבל בדיוק לפי אותו הסדר. ואז סבתי אמרה, זהו, צלינה צדקה, ואנחנו חייבים לברוח, והיא ביקשה מבעלה לזייף תעודות כדי שיוכלו לברוח. עכשיו, מה אמר סבא שלי באביב 1944? הוא אמר לאשתו, אני אדם הגון, אדם הגון לא מזייף תעודות. זה לא יאומן.
לא יאומן.
אני אדם הגון, והיה ויכוח, ואימא שלי כילדה בתשע, תשע וחצי, הייתה עדה לוויכוח החריף.
וזה שוב יושב על החוסר אמון במה עלול להיות, כי הרי אם בוודאות הוא ידע מה עלול להיות, לא היה לו ספק בכך.
ודאי לא היה אומר
כך. זה רק ממחיש עד כמה היה ניתוק בין המציאות לבין מה שהם חשבו.
נכון, וכבר
הייתי... גם השופט אגרנט, זיכרונו לברכה, תיאר את זה בהרחבה, אני לא זוכר איפה ראיתי, קראתי, אבל... הוא כתב בהרחבה שבהונגריה פשוט חשבו שלא קורה כלום.
נכון, וכבר הגיעה הפקודה להיכנס תוך 3 ימים לגטו, שזה כבר שלב ממש מתקדם, וסבתא שלי אמרה, אנחנו לגטו לא נכנסים ואתה תזייף תעודות, והיה ויכוח, היה ויכוח. אמא שלי הייתה עדה לוויכוח הזה, ואני כילדה נושאת את הוויכוח הזה בליבי כל חיי, גדלתי על הוויכוח הזה שלמזלי הרב, סבתי ניצחה בוויכוח, כי אחרת לא הייתי מדברת איתך עכשיו, לא הייתי נולדת בכלל. ואז הוא הביא את התעודות המזויפות, והם נערכו לבריחה. וסבתי החליטה שהיא רוצה להציל לא רק את המשפחה שלהם הקטנה, שזה סבא וסבתא, והסבתא השנסות, אימא של סבתא שלי ושני הילדים. היא הלכה לשכנה והיא אמרה לה, תני לי את הבת שלך, שהייתה החברה הכי טובה של אמא שלי, תני לי את אגי, אני אציל את אגי, אני ארשום אותה בתור ילדה שלי, היה להם את אותו שם משפחה, שוורץ, אני ארשום אותה כילדה שלי, אני אחזיר לך אותה אחרי המלחמה, אם אתם בעזרת השם תישארו בחיים, סבתא שלי אמינה שהם לא יישארו בחיים, והיא ממש ביקשה ממנה שתיתן לה את אגי, והאימא של אגי לא הסכימה. היא אמרה, לא, המשפחה צריכה להישאר ביחד, ולא כל כך נורא כמו שאת אומרת, המשפחה צריכה להישאר ביחד, והיא לא נתנה. וכן.
איזה סיפור.
זה סיפור קשה. ואז הם ברחו, לאן אפשר היה לברוח בהונגריה של אותם ימים, לא היה כבר לאן לברוח. המקום היחידי לברוח אליו היה בודפשט, אבל סבתי אמרה, בודפשט עיר גדולה, לא מכירים אותנו, אנחנו נהיה עם זהות בדויה, וככה נוכל לחמוק, וזה באמת מה שהיה, הם חיו שם בדירת מסתור קטנטנה, לתוך הדירה הזאת הגיעו כל הזמן עוד יהודים ש...
היה אבל את האירוע פתח... של קסטנר בהונגריה, שפתח פתח להרבה יהודים לצאת.
לא להרבה, אירוע של קסטנר פתח פתח למעט מאוד יהודים מיוחסים לצאת, שכמובן המשפחה שלי לא הייתה.
בראי ההיסטוריה מתבררו עוד נתונים עד כמה, לא רוצה, אוקיי, יש על זה באמת.
מי שמאוד עזר ליהודים בהונגריה וגם למשפחה שלי היה מיקלוש קראוס, משה קראוס. שהוא היה ראש המזרחי בהונגריה, והוא הקים ממש מפעל שלם של תעודות מזויפות שקראו להם שוצפסים, תעודות חסות, והוא הציל, האומדן של מספר היהודים שהוא הציל זה 100,000.
היה חזן ראשי.
כן, וממש זה מפעל גבורה עצום. אבל אתה יודע, הם היו בדירת מסתור הקטנה הזאת, דרכה הם גם הצליחו לסייע לעוד יהודים שבאו לפעמים לישון כמה לילות או לאכול, או למרות שהיה מחסור אדיר באוכל ומחסור אדיר במקום, אנשים ישנו בצפיפות על המיטות ומתחת למיטות ועל הרצפה ובכל מקום. ובסוף המלחמה אמא שלי שכבר הייתה בת 10 חיפשה את אגי, והם נסו בחזרה לעיר של העיירה הקטנה שבה הם חיו, ושם התבררה להם כמובן שאגי לא חזרה. וזהו, ואני גדלתי על הסיפור של אגי, על הסיפור של צלינה, שבעצם הייתה זו שסיפרה להם מה קורה, ובזכותה הם ברחו. את צלינה גילינו אגב אחרי הרבה הרבה שנים, עשרות שנים, פתאום אני פותחת עיתון ו... קוראת משהו על מישהי בשם צלינה, וישר התקשרתי לאמא, אמרתי, אמא, אולי זאת הצלינה שלנו, וזאת באמת כן, הייתה הצלינה שלנו.
כי זה שם נדיר. כן.
מאוד מאוד מרגשת. אז זה בגדול, כן, הסיפור.
כל ניצול וסיפור ההצלה שלו, נכון. בדרך הכי לא צפויה, והכי כל כך מאות סיפורים, שלא דומה אחד לשני, זה מדהים לראות איך הקדוש ברוך הוא בחר מי כן ומי לא, בלי שאנחנו מבינים, ואנחנו לא יודעים את החשבונות הללו, אנחנו יודעים
יודע, ש... אתה יודע, אבל אמא שלי תמיד אמרה, תמיד, אני נבחרתי לחיות ולכן אני אחיה. והיא חיה חיים מלאים ושמחים, וגידלה אותנו בחיים מלאים ושמחים, כי זהו, היא נבחרה לחיות. אז היא תחיה בעלת על הארץ במסירות גדולה. כן.
אנחנו עדיין נמצאים ככה מבחינה רוחנית עכשיו, אני מדבר נטו, בראייה היהודית הרוחנית, בית המקדש לא נבנה, אנחנו ממתינים בחיליון עיניים לביאת המשיח, לגאולה השלמה, יש שיאמרו התחילה הגאולה, יש שיאמרו שעוד לא התחילה, זה לא משנה באיזה, איפה אנחנו נמצאים על הרצף הזה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו עדיין, חזון אחרית הימים עדיין לא כאן. ובכל זאת, את היום שרה, במדינה יהודית, שצריכה להתמודד עם דברים אחרים בתוכנו, לפעמים גם עם בני העם שלנו, שלא תמיד משתפים פעולה עם המטרות שלשמן את משרתת שם את הציבור, אלא ההפך. ברקע כל הסיפור הזה הוא הפחד, שעד שהגענו ועשינו ובנינו, וכל הסיפור רצה לי וכוחי ועוצם ידי, והנה, וכל הסיפור הזה, זה מתחבר בין העבר להווה?
מאוד. תראה, כשהנאצים יימח שמם ניסו להשמיד את כל העם היהודי, הם לא הבחינו. הם לא הבחינו בינינו. זה לא היה משנה להם אם אנחנו דתיים או חילוניים, אשכנזים, עומדות המזרח, ימניים, שמאלנים, מה הדעות, פשוט לא אכפת להם. מבחינתם יהודי זה יהודי והוא להשמדה. ואנחנו צריכים ללמוד בה במידה שהם שנאו אותנו, לאהוב את עצמנו, לאהוב את העם שלנו, את כולו. כל אחד ואחד מהעם שלנו, גם אם אנחנו חלוקים עליו, לחלוטין אפשר לחלוק, צריך לחלוק בעם היהודי תמיד.
כלומר בעצם לומר להיטלר, אתה לא ראית בינינו הבדל, והניצחון שלנו עליך זה שגם אנחנו לא רואים בינינו הבדל.
אני לא רוצה לומר להיטלר כלום.
טוב,
אני אומרת להבינו שבשמיים, אני אומרת להבינו שבשמיים אתה אבא של כולנו. הסונים שלנו ראו את זה הכי טוב מכולם. הם ראו שכולנו הבנים שלך. גם אנחנו צריכים לראות את כולנו בתור הבנים של הקדוש ברוך הוא. כל עם ישראל. אני יכולה לחלוק על מישהו ולהתווכח איתו ויכוח קשה ומר. אבל אני לעולם לא אשנא אותו, לעולם. אני צריכה לאהוב כל יהודי ויהודי, ולזכור שכולנו בסופו של דבר אחים. זה האלף בית, זה הלימוד הכי ראשון, והלימוד השני שאני גם לומדת, באמת גם מהסיפור של המשפחה שלי ושל הסבתא שלי, שאני אגב, לא אמרתי את זה, אבל אני קרויה על שמה של הסבתא הזו. לי קוראים אורית מלכה, מלכה זה היה השם של סבתי, נכונה לברכה, ומה שלמדתי ממנה זה לנסות לעשות כמה שיותר טוב לכמה שיותר אנשים, גם בתנאים הכי קשים, לפתוח את הלב ולראות שיש עוד ועוד אנשים שאפשר להציל אותם ולעזור להם, ולנסות לעשות הכי טוב שאפשר.
כן, דברים כל כך חזקים שאני לא רוצה לשאול עכשיו שאלות בענייני השעה. ולא על חוק הגיוס. בדיוק, ולא על איזה טייס באל על.
לפעמים צריכים גם להתעלות מעל ענייני השעה.
כן, כן. עם המסר הזה של אחדות. ושל אהבת האחים, בין אדם לחברו, על כל הרבדים של המושג הגדול הזה, שזה אולי הציווי הכי בולט שאנחנו רואים בחזל ובתורה, לאהוב את הגר ולאהוב את השונה ואת האחר ואת האלמנה ואת היתום ואין הבדלים בין דעות, וכי תראה חמור סון אחה רובץ בדרך, עזוב תעזוב עמו. זה הדגש, גם אם אתה נגדו ואתה לא סובל אותו ואתה דווקא אותו מצווה התורה לאהוב, אם זה נשאר, אני חושב שזה הדבר.
תודה רבה, תודה
שרת ההתיישבות והמשימות אורית סטרוק, תודה רבה על הדברים, בשורות טובות, והשם ייקום דמם של מיליוני מיליוני הנרצחים, הנרצחות, הקדושים,
נכון.
שדמם עדיין זועק אלינו מן האדמה, לא לשכוח ולזכור, והנה אנחנו זוכרים בדרך הזו.
תודה רבה. תודה.
בשורות טובות.